שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בספר באר הגולה מאת מאורנו המהר"ל מפראג. אנחנו בבאר הראשון, והגענו לעמוד ט"ז במהדורת ברקוביץ'. דיבור המתחיל הוא בפרק כמה דחגיגה. לא, בעצם לא, התקדמנו. טוב, צריך לחזור על זה באמת, כי זה רק ציטוט הגמרא, ואחר כך פירוש המהר"ל. ובפרק כמה דחגיגה, כן, עמוד ט"ז במהדורת ברקוביץ'. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבור. ובפרק כמה דחגיגה, דברי חכמים כדורבנות, וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, ניתנו מרוע אחד, פסוק בקהלת. אז למה נמשלו דברי חכמים לדורבנות? לומר לך, מה דרבון מכוון את הפרה לתלמיה, אבל דברי תורה מכוונים את לומדיהן מדרכי מיטה לדרכי חיים. אם הדרבון זה מתלתל, כלומר, מי שמכה בפרה, דרבון, מה שאנחנו קוראים דורבן, הוא לא במקום קבוע, הוא מתהפך, מתלתל, אבל דברי תורה מתלתלים, לומר לתלמוד לומר, וכמסמרות, נטועים. מה מסמר זה חסר ולא יתר, אבל דברי תורה חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר, נטועים. מה נטוע זה? פרה ורבה. אבל דברי תורה, פרים ורבים. כלומר, בינתיים שלושה דברים אנחנו יודעים, שהדברי תורה כדורבנות, זאת אומרת, מכוונים מדרכי מוות לדרכי חיים, שתיים, שזה כמסמרות, שזה לא מטלטל, נטועים, שזה פרה ורבה. בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים, שיושבים הסופות, ועוסקים בתורה. כלומר, חכמים לא עובדים לבד, הם עובדים בקבוצה, הללו מתאמים והללו מתארים, מתארים הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים, הללו מכשירים. ואם תאמר איך או האח, אני לומד תורה מעטה, הרי יש כל כך הרבה דעות, אני יכול לדעת מה דעת התורה. תלמוד לומר, ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנם, פרנס אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, שנאמר, וידבר השם, וזה טעות, וידבר אלוהים, את כל הדברים האלה למור עד כאן. כלומר, זה שיש מחלוקות בין החכמים, זה לא אומר שיש אחד שהוא בתוך התורה והשני מחוץ לה, אלא התורה נתנה מקום לכל הדעות להיאמר. יש מדרש שמובא ברטב"א בשם חכמי צרפת, שיש להם מקור קדום שעבד מאיתנו, שהתורה ניתנה למשה ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא. זאת אומרת, בתוך כל דבר של התורה, יש בעצם 98 פירושים אפשריים, 49 שפוסקים לטומאה, 49 שפוסקים לטהרה, והמדרש ממשיך, ומסרם לחכמי דורות. זאת אומרת שבכל דור ודור, הדור שופט מה בטעמים של התורה ראוי יותר להיאמר, ולפי זה גם ההלכה עשויה להשתנות מכולה לחומרה או מחומרה לכולה. אז זה לא 70, זה 49, ועוד 49. טוב, אז זה כנראה אופן אחר. זה פרשת. טוב. בהפרש בין 98 ל-70, 28. טוב, אני אעשה. אבל אפשר להגיד שיש הבדל בין פרשנות לפסיקה, אפשר להגיד הרבה דברים. טוב, בואו לפרש. כאשר חכמים מפרשים התורה ומחלוקתם, עכשיו המהר"ל נכנס לביאור העניין. כאשר חכמים מפרשים התורה ומחלוקתם, לא יחשוב, אף כאשר פרשו את התורה, אין דבריהם מוכרחים להיות כך ואפשר לשנות. רק דבריהם מוכרחים ואין לזוז אותן. וכן כל שאר הדברים, כאשר חכמים פרשו את התורה, כמו שאמר. כלומר, חכמים לא שולפים מהמותן, מה שאומרים מתבקש מתוך הכתוב. ויש לפרש גם כן, כי במאמר הזה באו לומר לך מעלה דברי חכמים בעצמם, כי הם נמשלים לדורבן. כי הדורבן הזה הוא מיישר את הפרה לתלמיה עד שהולכת בשיווי, וכך דברי חכמים מיישרים את האדם לדרך השיווי ובו החיים. מה זה דרך השיווי? מה זה שיווי? אמצע, אמצע. שיווי זה אמצע. כלומר, וזה דבר שחוזר הרבה במערל, החיים באמצע, המוות בקצוות. למשל, אם יש לי שולחן, אז כשאני מגיע לקצה, כבר אין שולחן, זה המוות. האמצע זה המקום שבו זה נמצא, זה איפה שזה חי. האמצע האולטימטיבי, לפי זה, הוא האינסוף. כי אני לא יכול לומר על, נגיד, אם אני רוצה להגדיר מה זה מוות, מוות זה הפך החיים. מה זה החיים? זה לא הפך המוות. כלומר, החיים זה השפע העצמי. לכן אי אפשר להגדיר את המוות כהפך החיים, אלא זה דבר העומד בצד עצמו, ואיפה הוא נמצא? באמצע. מובן מה שאני אומר? כן. מה זה מוות? זה הפך החיים. זה כן. כשמשהו לא חי, הוא מת. בסדר? מה ההגדרה של מוות? בסדר, מה ההגדרה של חיים? האם אנחנו יכולים להגיד, חי זה מה שלא מת? זה לא נכון. אתה מדבר על חיים ומוות של האדם. האדם הפרטי. אנחנו מדברים על החיים בכלל, הקדוש ברוך הוא חי העולמים, הוא מחיה את הכל, ואתה מחיה את כולם, וגם את המוות הוא מחיה. כלומר, נגיד את זה אחרת, הגוף כשנפרד מהנשמה, גם הוא, יש לו קיום. זאת אומרת שכשאתה מדבר על החיים, אתה לא מדבר על משהו שהוא הפך המוות, אתה מדבר על משהו שעומד מצד עצמו, בפני עצמו, זה החי. עד כאן מובן מה שאני אמרתי? אתה הבחור שם עם הכיפה. הלו, הבנת מה שאמרתי עכשיו או לא? לא, מה שאמרתי עכשיו. כן, אתה מבין? בסדר, אוקיי. אין סוף אינו גבולות. לחיים אין גבולות, בהגדרה. בדיוק. עכשיו, אז זה נאמר על דברי תורה. דברי תורה מוציא ממוות לחיים. כן, ומחזל. חזל נותנים משל לעצמם. כן. לא, הוא מסביר מה הגמרא אומרת. הוא לא מוכיח שום דבר, עכשיו הוא אומר רק מה הגמרא אומרת. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, יכולה להיות טענה, שלא צריך תורה בעצם כדי לחיות. יש לנו דרכי חיים מכל מיני סוגים, מה שנקרא הדת הנימוסית. מה זה דת נימוסית? זה מושג של תקופת הרנסנס, שהתהלך בעולם אז, ושהמהר"ל מכיר. נימוס זה בא ממילה יוונית נומוס. מה פירוש המילה נומוס? מה? חוק. נומוס זה חוק. כן? בניגוד, זה לא נימוסים כמו היה בימינו, שבקשה תיכנס, או אחד אומר, כל מיני ביטויים כאלה נחמדים, לשים לך סוכר בתה או לא. זה לא, זה לא על זה מדובר. נימוס זה הכוונה, התנהגות שבני אדם המציאו. יש לכל חברה אנושית חוקים, נימוסין מה שנקרא, שהגמרא אומרת, הלך בקרתא, הלך בנימוסה. איפה שאתה הולך בעיר, תלך לפי חוקיה. או ברומא, יהיה רומאי. כן. אז גם פה, ואף קידת הנימוסית, שהניחו בני אדם לקיים קיבוץ בני אדם יחד, גם היא מיישרת את בני האדם, שאין איש את רעהו, חיים בולע. זאת אומרת, זה הפילוסוף תומאס הובס. נכון? הוא אבי הרעיון, שהחברה האנושית זקוקה לחוקים, כי אם לא זה ג'ונגל, ואם זה ג'ונגל, אז אוכלים אחד את השני. כן, ספר הלוויתן. כן, זה גם במשנה, במסכת אבות. ומתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו, חיים בלעו. אז אולי הובס קרא את מסכת אבות, או מסכת אבות קרא את הובס, לא יודע. עכשיו, מה שמעניין, מה שהובס אומר, מה הוכחה שזה נכון, הוא אומר הוכחה מעניינת, הוא אומר שהמלכויות עצמן, אין להן מלכות על, על, על גביהן, ולכן הן באמת בולות אחת את השנייה. כן, כן, ברור, המדינה, ההקשר של המדינה. כן, גם הובס, גם המשנה, כשמדברים מלכות, הכוונה מלכות רומא. ורבי חנינא סגן הכהנים אומר את זה, והוא אומר את זה בתקופה שרומא התאכזרה מאוד לעם היהודי, ואף על פי כן הוא מעדיף שלטון אכזרי מאשר היעדר שלטון. זה מה שהוא אומר, אנרכיה. עכשיו, אותו הדבר, יש, עכשיו, מה הובס אומר כראיה לדבריו? הוא אומר, כי המלכויות עצמן, אין עליהם עול מלכות, ולכן הן בולעות אישה את רעותה. בסדר? זאת הסיבה גם שהמציאו בבוא הזמן, קצת אחרי הובס, את המשפט הבינלאומי. ניסו כבר באופן כלשהו להסדיר את מערכות היחסים בין מדינות, וזה התפתח עד ארגונים בינלאומיים, שאחד הראשונים שלהם היה חבר הלאומים. אחר כך זה נכשל, חבר הלאומים נכשל לגמרי, לא הצליח למנוע את מלחמת העולם השנייה. אחרי מלחמת העולם השנייה המציאו את ארגון האומות המאוחדות, כן? שזקוק היום לרחמי שמיים מרובים כדי לחיות. בסדר? אבל זה היה בעצם הניסיון. אז זה מה שכתוב כאן, ואף, אז אומר המהר"ל, מה אתה אומר, דברי תורה מביא מדרכי מיטה לדרכי חיים, הנה, יש לנו עוד. ואף כי דעת הנימוסית שהניחו בני אדם, לקיים קיבוץ בני אדם יחד, גם היא מיישרת את בני אדם, שאין איש את רעהו חיים בולע. ויש לחשוב, כי דברי חכמים הם גם כן כך, שאינם רק, כלומר, אלא כמו דת הנימוסית, כדי לקיים הקיבוץ של בני אדם בלבד, ואפשר שיהיה מתקן הקיבוץ באופן אחר. כן, היה מקום למחשבה שבסך הכל דברי תורה זה גם סוג של חוקה אתית שמסדירה את מערכת היחסים בין בני אדם. ועל זה אמר, כן, כך הוא מסביר את דברי הגמרא, היא מה דורבן זה מטולטל, אף דברי תורה הם מטולטלים. אז מה המשמעות של מטולטלים? הכוונה שאפשר אחרת. העיקר שיהיה חוק. כלומר, שלא תאמר שאין דברי תורה מוכרחים להיות באופן זה דווקא, והם כמו דת הנימוסית, שאינו לפי השכל רק לשמור הקיבוץ, ואפשר שיהיה באופן אחר גם כן, ויהיו שומרים הקיבוץ גם כן. הרי לכל חברה יש חוקה משלו, והחוקות אינן זהות זו עם זו. ואם כן, יהיו דברי חכמים מטולטלים ממקום למקום, כאשר אפשר לשנותן לעניין אחר, ויהיו גם כן טובים לאדם. ועל זה אמר, כי דברי תורה הם כמסמרות נטועים. שהמסמר תקוע במקומו ובחוזק, כך הם דברי תורה, שמפני שהם לפי השכל, והשכל מחייב אותם, הם חזקים ואין מזיז אותם ממקומם. טוב, כאן צריך להבין מה פירוש השכל אצל המהר"ל. כי לכאורה זה בדיוק מה שאומרת הדת הנימוסית. אלא השכל אצל המהר"ל, הכוונה לפי המוחלט. לפי הסדר המוחלט. זאת הכוונה של הגמרא. דברי תורה, אנחנו מדברים על דברי תורה, שדברי תורה תואמים איזשהו סדר ערכי אבסולוטי. ועוד יש לפרש מה שאמר, כי דברי תורה אינם מטולטלים, עוד פירוש אחר, רוצה לומר כי על ידי דברי תורה יש לו לאדם דבקות בעליונים, אשר אם כל הרוחות באות הן מזיזים אותו ממקומו, כי לכתיב כי מתורת השם חפצו ובתורתו יגמם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, וזה שהוא אמר שהם כמסמרות נטועים. כלומר, פה לפי הפירוש השני, זה לא רק שיש סדר אבסולוטי, אלא יש גם דבקות באלוהים. דבר שאינו מחויב בשום חוקה. ואמר, דברי תורה פרים ורבים, כי התורה היא הברכה העליונה, וכדכתיב בקרא אשר פריו ייתן בעיתו וכל אשר יעשה יצליח, ואמרו בשביל זה כל העוסק בדברי תורה, נכסיו מצליחים. זאת אומרת שהתורה היא גם לא דוגמטית ותקועה, כלומר זה יכול, זה ביטוי סותר את עצמו. מצד אחד אתה אומר כמסמרות, מצד שני אתה אומר נטועים, אז תחליט, או מסמרות או נטועים, נכון? אז עכשיו הוא מסביר מה הכוונה. שלושה דברים זכר כאן. האחד, הוא חוזר פה על דברי הגמרא, שדברי תורה מכוונים את האדם מדרכי מיתה לדרכי חיים. השני, שהם כמסמרות נטועים ואינם מטולטלים. השלישי, שהם פרים ורבים. והבן, אלו שלושה דברים שזכר על התורה, והם ידועים למבינים. מה זה המבינים? הקבלה. כן, חכמי הקבלה. ואיך זה קשור פה לשלושת הדברים האלה, למה שמבינים המבינים?
הקו האמצעי,
נכון? כלומר, חסד, גבורה, תפארת. קו ימין, קו שמאל, קו אמצעי. שוב, עיקרון שחוזר במערל הרבה, שכל דבר של אמת הוא חייב להיות אמצעי. אז זה צריך להיות גם מסמרות, אבל צריך להיות גם נטועים. ואז זה מכוון לדרכי חיים באמצע. זה בעצם מה שאומר כאן המערל. ובזה רמז גם כן, כי על ידי התורה קונה החיים הנצחיים, כמו שאמר, כי דברי תורה מכוונים האדם מדרכי מיתה לדרכי חיים. ושלא תאמר, אף שהתורה היא עומדת נצחית ויש בה החיים מכל מקום, יש לה השתנות במה. ועל זה אמר שאין דברי תורה מטולטלים כלל, רק הם עומדים קיימים. ושלא תאמר, אם כן, אין להם שינוי כלל, ואין דברי תורה פרים ורבים, רק נשארים כמו שהוא. ועל זה אמר, כי דברי תורה פרים ורבים, מצד הברכה שיש בה. כלומר, זה, טוב, זה ככל שאדם הוא יותר תלמיד חכם, אז הוא יותר מבין איך דברי תורה פרים ורבים. פחות תלמיד חכם, הוא יותר תקוע בדוגמטיה, בדוגמטיקה. כן, זה שאתה לא, שאתה קבוע, תקוע בעקרונות שאינך משנה אותם כלל. זה יכול להיות, אם הוא תלמיד חכם קטן, אז הוא דוגמטי. יש עקרונות, יכול להיות, אבל יש מנגנונים להתאמה. זה מה שהרב קוק קורא באגרות, דרכי, איך הוא קורא לזה? דרכי התבונה המעשית, המתחשבת בצורכי החיים. כן, ודאי. אפשר לקחת את זה רחוק. יכול להיות. בסדר. עכשיו, יש המקור של, למה הרב קוק כתב על זה? הוא שלח את זה לבוריס שץ. זוכרים אותו? הוא מי שהקים את בצלאל, בית הספר לאומנויות, בירושלים. מה? עם מה? בובה, עם הבובה. כן, שם הוא כותב לו את משל הבובה וכו'. עכשיו, הרב קוק שם צריך להסביר לו, למה בכלל אני, כרב, נכנס לך לברידים? מה אני רוצה ממך? כי בסופו של דבר, אחרי הרבה הרבה פלפולים, כולל משל הבובה וכו', בסוף הרב קוק אומר לו, תדע, יש לי גם איזה הלכה ללמד אותך. כן, מה ההלכה? לגבי פסלים, אתם בבית הספר לאומנויות, אתם עושים פסלים, ואז צריך לידעו לכם שיש הלכות בדבר הזה. ולכן שמה, הרב שמה מסביר הקדמה ארוכה ארוכה, להסביר מה היה המאבק בין האלילות ליהדות במקדם. זה מאבק ארוך שנים שניצחנו בו. ניצחנו? אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? כן, אז השארנו כעוד כבוד קצת הלכות בנושא עשיית פסלים. זכר לניצחון האדיר שלנו. מה ההלכות? שלא לעשות צורת אדם שלמה. אבל מה? יחד עם זה שיש התבונה המעשית המתחשבת בצורכי החיים,
שאפשר לעשות פסל עם ההשלמה של הצ'ופצ'יק האחרון נעשה על ידי גוי. עכשיו, מאיפה הרב קוק לקח את זה? שאם גוי ישלים את הצורה של הפנים, אז זה בסדר לעשות. נכון. הוא לקח את זה מהחתם סופר. יש תשובה של החתם סופר על איזה בחור שלמד אומנות באוניברסיטה בבודפסט. וחלק מהמבחן שהוא צריך לעשות, הוא צריך לעשות פסל של אדם. זה חלק מהמבחנים. ואז יכולנו לצייר לעצמנו שהחתם סופר אומר, מה הוא הולך ללמוד שם בכלל, בצד בין הגויים האלה, האומנות, זה לא שלנו. לא, חתם סופר לוקח ברצינות, הוא אומר, טוב, אז שכאשר הוא יגיע לפרצוף השלם, שההשלמה תעשה על ידי חברו הגוי שם. זהו. ומזה הרב קוק למד דרכי התבונה המתחשבת בצורכי החיים. אז זה, יש לנו הרבה טריקים כאלה בהלכה. יש לנו הרבה הלכות שאנחנו לא משנים אותם חס ושלום. אבל אנחנו עושים הכל כי צריך, כי לעקוף את זה. למשל, מצוות שמיטה. כל שבע שנים אסור לעבוד את האדמה. נכון? האיסור הזה יתבטל? לא. אבל אנחנו עושים כמו מכירת חמץ, מוכרים את זה לגוי, באופן זמני, ואז אפשר לעבוד את האדמה בכל מיני תנאים וכו'. בסדר? למה עשו את זה? כי בחקלאות המודרנית והכלכלה המודרנית, אתה לא יכול לשמור את השמיטה כמו שכתוב בתורה, אז אתה לא מבטל את האיסור, אבל אתה מוצא דרך לעקוף אותו. אז איפה היינו? ואמר, בעלי הסופות. עכשיו, אחרי שלושת הדברים, אנחנו מדברים על תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות. פירוש. כי אי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך אחד. ואי אפשר שלא יהיה חילוק ביניהם כפי מה שהם מחולקים בשכלם. כלומר, חכם אחד מבין כך, החכם השני מבין אחרת. חכמים שונים. כי כל דבר ודבר, אי אפשר שלא יהיה בחינה יותר מאחת לדבר אחד, שאף אם הדבר תמה, אי אפשר שלא יהיה צד בחינה של טהרה, אלא טהרה של מה. זאת אומרת, המציאות הרבה יותר עשירה מאשר העקרונות. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. האם הדבר הזה הוא כוס או קרטון? אז תחליט. עכשיו, נשאלת השאלה, זה כוס או זה חום? כלומר, אבל השאלה היא, מה חשוב? יכולה להיות סיטואציה שבה אני זקוק שהחפץ יהיה חום, ולא משנה אם הוא כוס או לא. אבל יש סיטואציה אחרת, שאני זקוק לכוס ולא אכפת לי אם הוא חום או לא. למשל, כן. זה יכול להיות כך, זה יכול להיות כך. עכשיו, זה מה שמסביר את המושג של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מי שאמר את הצד ההוא, זה נכון בהקשר מסוים, ומי שאמר את הצד אחר, זה בהקשר אחר. וכן, אם הדבר טהור, אי אפשר שלא יהיה לו בחינת מה של טומאה. ובני אדם מחולקים בשכל, ואי אפשר שיהיו כל שכלי בני אדם על דרך אחד, כמו שיתבהר, ולכך כל אחד ואחד מקבל בחינה אחת, כפי חלק שכלו. עכשיו שימו לב שזה מאוד שונה מהשיטה השלטת בלוגיקה הקלאסית. בלוגיקה הקלאסית אתה אומר, אם יש לשני אנשים אותם נתוני פתיחה, הם יגיעו לאותה מסקנה. אבל המציאות היא אחרת. אנחנו רואים שיש הוגים שאינם יודעים לעשות טעות לוגית. ואף על פי כן הם אומרים דברים הפוכים אחד מהשני. סימן שלא הלוגיקה היא הכל, יש עוד איזושהי הטיה מסוימת שמתה את השכל לכיוון מסוים. ועל זה קראה בעלי אסופות. רצה לומר שיושבים אסופות ועוסקים בתורה. שאף שהם מחולקים בשכלה מכל מקום הם מתאספים יחד, וכאשר הם מתאספים יש בהם כל הדעות המחולקות. יש ביטוי בתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך הם מרבים שלום בעולם, אומר הרב קוק, על ידי המחלוקות שלהם. כי המחלוקות מאפשרות להוציא אל הפועל את כל הצדדים הניתנים להיאמר בסוגיה כלשהי. כלומר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אז חכם אחד מתנדב לומר את זה, החכם השני מתנדב לומר את ההפך. להלכה אנחנו נקבע כאחד מהם. אי אפשר לקבוע הלכה כשני אנשים. אבל זה שאתה קבעת את ההלכה כאחד מהם, זה על רקע האפשרות העקרונית לפסוק החכם השני. אז זה כבר לא אותו הדבר. מה? כן, בדיוק. סופה להתקיים, כי זה תמיד נכון. מה אתה אומר? אני מגדילים שם השם בעולם. אני מסכים איתך. מגדילים שם השם בעולם שנקרא שלום. אבל איך הם עושים את זה? על ידי המחלוקות. בסדר? מה? לא. אם אתה אומר על משהו שהוא תמה, אין מושיבים בסנהדרין אלא מי שיכול לטהר את השרץ ב-150 טעמים. עכשיו, הגמרא מביאה דוגמה. איך מטהרים את השרץ? ומה נחש שממית אינו תמה? שרץ שאינו ממית, קל וחומר שאינו תמה. בסדר? הנה דוגמה. הבאתי לך הוכחה. זו הוכחה טובה, נכון? כן, אור של נחש. אם אני אקח, נחש מת, הוא מתמה? לא. אם אני מוצא לטעה מתה, מתמה? כן, כן. זה בדיוק העניין. ששרץ תמה. כן, אז הנה. עכשיו, אף על פי כן, הנחש טהור והשרץ מתמה. אף על פי כן. אבל האמירה שהוא מתאמה היא על רקע האפשרות לחשוב שהוא יהיה טהור. מצד הקל וחומר שאמרתי. אוקיי? כן, למשל הגמרא אומרת על הכתוב, על השולחן הטהור יערוך אותה הכהן. נכון? שולחן הטהור, אומרת הגמרא, מכלל דעיקה טמא. מזה אני לומד ששולחן טמא. מזה אני לומד שהשולחן צריך להיות בנוי באופן כזה שהוא יכול לקבל טומאה. אבל כי אם לא, יכולנו לעשות פלטה לגמרי ישרה, וזה לא מקבל טומאה. אבל לכן יש מסגרת שהופכת את השולחן מתחתיה ככלי קיבול, ואז יכול לקבל טומאה. ואמר, סליחה, שמה תאמר, אם כן, האח, אני לומד תורה מעטה. ועל זה אמר, כולם ניתנו מרואה אחד אל אחד, נתנן פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים מובאו זה, כי השם יתברך, כאשר נתן תורה לישראל, נתן כל דבר ודבר בתורה, כפי מה שהוא. ואז כל דבר שניתן, ניתן להיאמר בכמה צדדים. אגב, יש הלכה מאוד מעניינת, אחת ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. מהי המידה ה-13? הראשונה, קל וחומר. מה ה-13? נכון. כן, כלומר, שני כתובים המחרישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. מה הנחת היסוד של קיומה של, של המידה הזאת? שיש פסוקים שסותרים אחד את השני. נכון? עכשיו, אני זוכר לפני שנים רבות, במכון מאיר, היה בחור שהיה לומד איתי תנ"ך. היינו פעם בשבוע נפגשים, לומדים תנ"ך. ותמיד זה התחיל מזה שהוא היה אומר, הנה הפסוק הזה אומר כך, הפסוק השני אומר הפוך. אני מאוד אהבתי את זה, כל פעם הייתי אומר, זה יופי, זה אומר ככה, זה אומר ככה, בוא נראה את הזה. והוא היה מביא כל פעם סתירות. יום אחד אני רואה שתוך כדי שהוא מביא לי את הסתירות בין הפסוקים, הוא כועס. שאלתי אותו, למה אתה כועס? הוא אומר, כי אם זה אומר כך וזה אומר כך, סימן שזה לא מהשמיים. אז הבנתי שמה שעבורי העשרה, עבורו זה דלדול. כלומר, זה שתי תפיסות המכחישות זו את זו. לא, כי צריך להבין משהו. אם התורה הייתה בלי סתירה, הכל אחיד, מה זה המוכיח? שהיא בידי אדם נכתבה. כי אדם לא סותר את עצמו. אם אני רוצה לשכנע אותך משהו, אני נזהר לפחות שבמה שאני כותב, אני לא אסתור את עצמי. אבל ריבונו של עולם הוא ריבונו של עולם. והעולם מלא סתירות. אז הסתירות חייבות לבוא לידי ביטוי בתורה שלו. בסדר?
הוא חל הקוראן גם.
מה יש בקוראן?
הרבה סתירות.
הקוראן מלא בסתירות, נו אז מה? לא אמרנו שכל מה שיש בו סתירות הוא מן השמיים, אבל כל מה שמן השמיים יש בו סתירות. זה מה שאמרתי. זה לא דו-כיווני, בסדר? כי אם לא, אז תגיד שעיתון הארץ הוא מן השמיים. טוב. ואמר שדין זה יש בו בחינה לזכות, ויש בו בחינה לחובה. כן, כלומר, אתה מביא לי דין, האם זכאי או חייב? כלומר, אמרנו טהור ותמה, גם זכאי וחייב, נכון? ודין של איסור והיתר, יש בדין זה בחינה להיתר. כלומר, זה אוסר, ויש כאן בחינה לאסור. וכן, כשר ופסול, יש בחינה אחת, הפך האחרת. כמו שבעולם נמצא דבר המורכב מהפכים. ותוכל לומר על העץ שהוא מתייחס אל יסוד המים, וכן הוא האמת, שיש בו מן המים. ותוכל לומר שיש בו מן יסוד האוויר, וכן הוא האמת, שיש בו יסוד האוויר. ולא תמצא דבר פשוט לגמרי. כלומר, כל דבר במציאות הוא מורכב. נכון, יש ארבע יסודות לפי הפיזיקה הישנה, אפר, מים, אוויר ואש, אבל המציאות על פני כדור הארץ היא מורכבת. אין לך דבר שהוא לגמרי פשוט. וכן בתורה. אין דבר אחד תמה לגמרי, שלא יהיה בו צד טהרה, ויש בו צד טומאה גם כן. וכאשר אחד למד על דבר אחד טהור, ונתן טעמו ושכלו לטהרה, הרי אמר בחינה אחת כפי משהו. ואומר תמה, ואמר טעמו, זה אמר גם כן בחינה אחת. והיינו דאמר שכולם מפי אדון כל המעשים. למה אתה צריך להגיד? תגיד מפי הקדוש ברוך הוא. מה זה אדון כל המעשים? כי במעשים יש הרבה, כלומר בכל הבריאה יש סתירות, לכן זה חייב לבוא לידי ביטוי בתורתו. ולמה הוא צריך לומר כאן מפי אדון כל המעשים ומה עניינו לכאן? אלא רצה לומר, כמו שהשם ברך אדון כל המעשים וממנו נמצא עולם המורכב, שיש בו דברים מתחלפים ויש אחד הפך השני, וכן הוא דבר זה, שכל דבר יש לו בחינות מתחלפות, שאין העולם פשוט שלא יהיה בו חילוף בחינות, אם כן המתאמה והמתאר זה למד תורה כמו השני, כי לכל אחד ואחד יש לו בחינה בפני עצמו, והשני ברך ברא את הכל, והוא ברא הדבר שיש בו שתי בחינות. אגב, זה דבר מעניין, שלפעמים אתה רואה ויכוחים בין חכמים, לכולם יש אותם נתונים, אותם טקסטים, זה לא שהאחד גילה מקור שהשני לא הכיר. לפעמים זה קורה, כן? לפעמים מישהו אומר משהו, הנה אני מביא לך מקור שאומר הפוך ממך, לא ידעתי. אבל בין חכמים גדולים, אין דבר כזה. כולם יודעים את הכל. ולכן, אי אפשר לומר שהטיעונים הוא בגלל איזושהי חולשה שכלית של האחד לעומת השני. אז מאיפה זה בא? מאיפה זה בא שיש תפיסה אחרת של המציאות? שורש הנשמה. כלומר, לכל אחד ואחד מאיתנו יש נשמה, יש שורש לנשמה, ושורש הנשמה הכוונה הייעוד שאני ממלא בעולם. וכל אחד מאיתנו יש לו ייעוד משלו, וזה פועל גם על האופן שבו הוא ילמד את ההלכה. כן, לפעמים שאני שומע שטויות ברדיו, פעם הרדיו היה דלוק בטעות, והיה מישהו, שאלו אותו, אתה מלמד ככה, אבל ההלכה אומרת אחרת. הוא אומר, אני מקיים התכתבות עם ההלכה. התכתב, כן. טוב, והיינו דאמר, כן, רק לעניין ההלכה למעשה. טוב, למעשה אתה לא יכול ללכת, להתחיל עם רגל ימין ורגל שמאל ביחד, אתה לא יכול. רק לעניין הלכה למעשה, אין ספק שהאחד יותר עיקר מן השני, כמעשה השם, אף כי הדבר הוא מורכב, מכל מקום אין זה כמו זה, רק האחד יותר עיקר, שהרי העץ שהוא מורכב מארבע יסודות, העיקר שגובר בו הוא יסוד הרוח, כמו שידוע. וכן, אף שיש לדבר אחד בחינות מתחלפות, כולם ניתנו מן השם יתברך, כי אחד מהם יותר עיקר, והוא מכריע והוא הלכה. מכל מקום, כלומר, אבל זה לך שהדעה שנדחתה איננה דעה טיפשית. היא דעה שיש לה מקום, רק היא דחויה. מכל מקום, משהו משל תמיד ביחס לציונות, הוויכוח בין התורה לבין הרבי מסתמר. הרבי מסתמר אומר שהציונות זה טרף. והתורה אומרת שציונות זה קדוש. אז הרבי מסתמר צודק או לא? הוא צודק, רק שהוא לא להלכה. לא, זה חשוב להבין את זה. הוא לא אומר שטויות הרבי מסתמר. הוא אומר דבר שהוא לא נכון להלכה, אבל יש בו הרבה היגיון. עכשיו צריך להבין למה הוא אומר את זה. למה הוא אומר שהציונות זה טרף? יש הרבה מה ללמוד אצלו. כן.
מי בסוף היום פוסק את ההלכה? כי עובדה שכל חסידות וכל...
כן, אז יש לך בעיה של מי מכריע. אז אם יש לך סנהדרין, סנהדרין מכריע. אין לך סנהדרין, הרב של המקום. הרב שלך. כן, הוא הקובע.
מה שאתה אומר, אם יש... קצת
מרשה, חיים
בארץ, הם צריכים ללכת
לפי
הרבנות הראשית.
לא, הם לא מכירים ברבנות הראשית.
הם עוברים על ההלכה הזאת.
אבל יש להם סברה למה. בסדר? יש מה לדון בזה, אני בכוונה לא נכנס לפרטים. כן, מה אתה אומר? לא, לא, לא. זה ההלכה, שצריך לעשות את הסנהדרין. השאלה היא, האם יש בידינו באמת לחדש את הסנהדרין או לא? גם על זה יש ויכוחים. יש כאלה שיגידו שזה שאלה של מתי, יש כאלה שיגידו שאין בידינו. יש גם דעה כזאת. טוב, מכל מקום, זה הוויכוח הידוע בין מהר"ל בך לבין מהר"י ברב, במאה ה-16, התווכחו על זה. כן. אז אם התווכחו לפני 400 שנה, אז מי אנחנו? טוב, מכל מקום, מה? כן, נמשיך את הוויכוח, זה בסדר. לא, זה היה הרב מימון, כול. כן. פעם אומרים, שאלו את הרב מימון, הרי כדי לשבת בסנהדרין צריך למצוא חכמים נבונים, זה, ושונאי בצע. איך תמצא שונאי בצע? אז הוא אמר, עם כסף אפשר להשיג הכל. מכל מקום, אל תאמר כי דבר שאינו עיקר, אינו נחשב כלום, זה אינו. כן, בית שמאי בית הלל, הלכה כבית הלל, מה עם בית שמאי? זה לא סתם, בית שמאי לא סתם אמרו. כי השומע כל הדעות, הרי השיג הדבר כפי מה שיש לדבר בחינות מתחלפות, והרי למד תורה כפי מה שהוא הדבר שיש לו בחינות מתחלפות, רק לעניין הלכה, אחד מכריע על השני. כלומר, אתה אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הלכה כבית הלל, ואז יוצא שמי שיעשה כבית שמאי, עובר על ההלכה, למרות שזה דברי אלוהים חיים. ולפעמים, הבחינות שווים לגמרי בצד עצמו, ואז שני מן השם יתברך בשווה ואין מכריע. כלומר, יש מצב כזה שאתה לא יכול לומר, אני אקבל את זה ואתחיל את זה. וזהו מחלוקת הלל ושמי שיצאה בת כל אלו ואלו דברי אלוהים חיים, רצה לומר ששניהם שווים בבחינות שזה כזה, וכיוון שהבחינות שווה, שניהם דברי אלוהים חיים, כי השם יתברך נתן התורה וציווה הכל לפי הבחינה, שאם הבחינה לטהרה, ציווה עליו טהור, והפך זה גם כן, אם הבחינה לטומאה, ציווה עליו טמא, וכאשר הבחינות שווים, אז זה אמר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי המטהר דבריו דברי אלוהים חיים, דברי אלוהים, שהוא יתברך מטהר מצד בחינה של טהרה זאת, וכן המתמה גם כן דבריו דברי אלוהים שהוא יתברך מתמה לפי בחינה של טומאה. יש מאמר יפה, אמרה יפה של בעל הפחד יצחק, רבי יצחק הוטנר. שמעת על רבי יצחק? לא?
כן.
בסדר. הרב יצחק הוטנר היה תלמיד גם של הרב קוק וגם של החזון איש. כן, זה השפיע על משנתו, אבל הוא היה אדם גדול מאוד, ואמרו עליו שהוא הגדול מפרשי המהר"ל במאה ה-20. כן. והוא היה רב באמריקה, בניו יורק, הייתה לו ישיבה שם, והוא אמר, כשיש אלו ואלו, אז זה דברי אלוהים חיים. ואם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. מעניין, כן? אני חושב שיש בזה הרבה מה ללמוד, כי יגידו לך, זה נכון, אל תסתכל על השני. לא, אדרבה, זה נכון, בסדר, אבל מה עם השני? ולך, ולכך שואל שם, מאחרי כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים ושווים, כן, למה אמר הלכה כבית הלל? ואמר, מפני שהם נוחין ועלובין. כן, הגמרא שואלת, בעצם, אז מה גרם? אם אלו ואלו דברים חיים, אז למה אתה פוסק הלכה כבית הלל? כלומר, במה הם זכו שתהיה הלכה כדבריהם? ואז אומרת הגמרא, בגלל שהם נוחים ועלובין, והם מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מה אתה אומר?
בית שמאי שזה משחק מחור לידה?
למה זה משחק מחור? למה? לא, אבל זה שנתיים וחצי הם התווכחו על זה. עכשיו, אבל אז הם לא ידעו. יש דיון בגמרא במסכת יבמות, האם בית שמאי עשו כדבריהם או לא. כן? כלומר, הלכה למעשה, אם הם נהגו לפי ההלכות של בית שמאי או לא. מחלוקת בגמרא. כן? יש שם ארבע אפשרויות לענות. כן. טוב. ודבר זה, כי הטעם, עכשיו צריך להבין בעצם מה היה תוכן הוויכוח. הוויכוח היה, בית הלל אמרו אנחנו הרוב. בתורה אמרו אחרי רבים להטות, אז מה אתם רוצים? הלכה כמונו. אמרו בית שמאי, מתי אומרים הלכה? לרוב, כשהמיעוט והרוב הם בעלי אותה חוכמה. אבל אנחנו חכמים יותר. מחד דדפי. כיוון שאנחנו חכמים יותר, וגם בית הלל הסכימו לזה. שבית שמיים חכמים יותר. אז פה לא משחק הכלל של רוב ומיעוט. וזה, זה בעצם ספק. מה הכלל? ולכן, אי אפשר היה להכריע עד שיצא בת קול. בסדר? זה התוספות שואלים, כן, איך יכול להיות שפסקו על פי בת קול? הרי במחלוקת של תנורו של אחנאי בין רבי אליעזר לרבי יהושע, אז פסקו הלכה נגד בת קול. אז איך פתאום אתה כן פוסק לפי בת קול?
זה לא שהם שווים לגמרי בצד עצמו.
אז זה אחד, זה התירוץ השני של התוספות. כן, אבל התוספות קדמו למערב. זה התירוץ השני של התוספות. זאת אומרת שבמקום, הרי מה העיקרון? למה אתה לא פוסק לפי בת קול? כי לא בשמיים היא. אבל פה שאתה לא יודע איך הכלל, אז התורה נשארה בשמיים. אז אתה פודה לשמיים שיגידו לך. זה התירוץ השני של התוספות. כן. אז איפה אנחנו? כן, לכך שואל שם, מאחר כאילו ואילו דברים חיים בשווים, כן, למה אמר לך כבית הלל, ואמר מפני שהם נוחים ועלובים, ודבר זה, כי הטעם שנתן בית שמאי, מצד חידוד השכלי, שהיו חריפים מאוד, הוא שקול כמו הטעם שנתן בית הלל, שזה הרוב. רב כי הנעלבים ונמולבים, עליהם הכתוב אומר, והוא אהב כזה את השמש וגבורתו. ובהרנו בזה במקום אחר בעריכות, כי מידה זאת הוא מידת הפשיטות לגמרי. ולכך ראויים דבריו להלכה, כי הלכה הוא שכל פשוט. מה זה שכל פשוט? מה זה פשוט? לא מורכב, לא מורכב. לא, זה דווקא פשוט אצל המהר"ל, זה עליון מאוד. כלומר, זה ראשוני. זה ראשוני לפני הכל. בדיוק, זה לא פשוט להיות פשוט. והשכל נמשך אחר המידה שיש בו, וכאשר הוא נעליו, יש לו מידת הפשיטות, ונמשך אחר השכל הפשוט, אשר הוא ראוי להלכה, כאשר תמיד דברי חוכמה. לפיכך, ההלכה כבית הלל, כי דבריו מתחברים אל השכל הפשוט לגמרי. ותדע עוד, כי הנוח והאלבון היא מידה ראויה להלכה, כי ההלכה היא הדרך הישר שאינו שר מן היושר, והוא ההולך אל השם יתברך לגמרי. לכך נקרא דבר זה הלכה. שם כוונה שהוא הולך. הוא כבר בארנו דבר זה בעריכות. והנוח והאלבון, המידה הזאת ראויה ביותר על זה, שהרי כל תוקף וכוח, הוא יוצא בכוח חוזקו לצד אחר חוץ ליושר. כלומר, אם אתה מפעיל עוצמה, אז בהכרח אתה תסתה מדרך הישר. אבל מי שהוא נח נעליו, אין לומר עליו שהוא יוצא בחוזק לצד אחד אחר לחוץ, ומפני זה ראויים דברי בית הלל להלכה. אף כי מצד החוכמה בית שמאי חכמים היו,
ומשיגים עד שהיו דבריהם דברי אלוהים חיים גם כן. מכל מקום, מצד עצמן של בית הלל, שהיו נוחים ועלובים, היו ראויים וליושר, לכן נקבעו דברי מלאכה. מה זה מצד עצמן? מצד המהות, ולא מצד ההתנהגות. וגם זה, נכון מאוד, הוא פירוש ראשון, עיקר וברור כאשר תבין. ויש לך לדעת, כי דווקא במחלוקת בית שמאי ובית הלל אמרו אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי הם היו תחילה במחלוקת התורה. שקודם שהיה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, לא היה מחלוקת בתורה כלל. וכאשר באו בית שמאי ובית הלל, היה מחלוקת שלהם, עד שדברי שניהם דברי אלוהים חיים כמו שדיבר למעלה. שאני שואל את השאלה מבחינה היסטורית, איך זה קרה? הרי... כן, כי הרי כשיש מחלוקת, מה עושים לפי ההלכה? מצביעים, הולכים לסנהדרין, כמה אנשים יש בסנהדרין? 71, 36 אומרים כך, 35 אומרים אחרת, ההלכה כ-36. אז איך נוצרה מחלוקת בית שמאי ובית הלל? היה סנהדרין.
כי לא היה להמשיך כאן ביניהם, אז הם לא שלו באותו מקום הלכים.
אז יש, ההיסטוריונים אומרים שזה היה בימי הורדוס, והורדוס פיזר את הסנהדרין לסנהדראות. עשה סנהדראות, ואז אי אפשר היה להכריע. זו דעת ההיסטוריונים, יש איזה היגיון מסוים, אבל הרב ראובן מרגליות בספר מרגליות הים על מסכת סנהדרין, מביא רעיון אחר. הרי, תודה רבה, יש לנשיא של הסנהדרין, זכות וטו. כלומר, הוא לא יכול להצטרף לרוב כדי להכריע נגד מיעוט, אבל הוא יכול למנוע את הפסיקה הקרוב. ואז יוצא שתמיד היה וטו של ראש הסנהדרין, ולכן אפשר היה להכריע. כן. לא. היו מחלוקות, אבל הם הוחרמו. כן, זה הכוונה. כן, מה? מוזכרות, מוזכרות. למשל, מחלוקת משה ואהרון לגבי קורבן חטאת של נחשון בן עמינדב. נכון? מחלוקת, ידוע. כן. כשמתו נדב ואביהו, אז אהרון, אלעזר ואיתמר הופכים להיות אונן. עונן, אסור לו לאכול בקודשים. אז מה עשו, וצעיר החטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף, במקום לאכול, שרפו. ואז משה כועס מאוד, ויקצוף משה, על אלעזר ועל איתמר, בני אהרון הנותרים למור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? הרי אני ציוויתי בהוראת שעה, קיבלתי מהשמיים שאתם צריכים לאכול את החטאת. כן, זה מחלוקת עצומה. והלכה כדברי הנביא. אם הנביא אומר, קיבלתי הוראת שעה, עושים נגד ההלכה גם כן, נכון? אז למה אתם לא אוכלים? ואז אהרון אומר, ויאמר אהרון אל משה, הנה אכלו את את חטאתם, והביא את חטאתם ואת עולתם, ותקרנה אותי כאלה, כלומר שמתו לו הבנים, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם. וישמע משה, והיטב בעיניו. מה זה הסיפור הזה? הרי השם אמר לו שיאכלו את החטאת. אומר לו אהרון, נכון, השם אמר לך שנאכל את החטאת, אבל הוא התכוון לחטאת של נחשון ולא לחטאת של ראש חודש. כי החטאת של נחשון היא יחידה בהיסטוריה. לא יהיה עוד חטאת נחשון. אז אותה צריך לאכול. אבל חטאת ראש חודש, אז אם לא נאכל את החטאת בראש חודש הזה, נאכל בראש חודש הבא. אז זה אתה לא צודק. ואז משה אומר, וואי, אתם צודקים. כן? ועודה ולא בוש לומר שכחתי. מה פירוש הדבר? אהרון איננו מפקפק בכך שהסמכות של משה היא למסור את דבר השם. מה שמשה אומר זה דבר השם בטוח. אבל אפשר להתווכח מה משמעות דבר השם,
כי עכשיו שאתה מביא את דבר השם, אתה מביא אותו לבית המדרש. בבית המדרש אנחנו נדון. והלכה תהיה כאהרון ולא כמשה. בסדר? זה אפשרותה. זה אחת המחלוקות העתיקות. יש גם מחלוקת בתקופת הזוגות. לגבי סמיכה על עולה ביום טוב. נכון? מחלוקת ידועה. האם סומכים על העולה שמקריבים ביום טוב? זה מחלוקת בין יוסי בן יועזר לבין יוסי בן יוחנן. יוסי בן יועזר אומר לסמוך, ויוסי בן יוחנן אומר לא לסמוך. ואז אחר כך בדור הבא, יהודה בן תמאי אומר לסמוך, ניתאי הארבלי אומר שלא לסמוך. וכולי, המחלוקת נמשכת 5 דורות, עד שהיא מגיעה להלל ושמי. ואז הלל אומר לסמוך, ומנחם אומר לסמוך, אבל יצא מנחם ונכנס שמי. כן, מנחם יצא לעבודת המלך, ויש אומרים הכוונה לתרבות רעה, וכבר נהיה צדוקי כנראה, ואז שמי נכנס, הוא אומר לא לסמוך. ואז בעצם זאת הייתה המחלוקת הראשונה בהיסטוריה.
יצא מנחם
מן הסנהדרין. יצא לעבודת המלך, ככה אומרים.
אדם.
כן. כן, מי זה המלך? כי הוא היה נשיא. הוא היה אב בדין, סליחה, היה אב בדין.
שמה נכנס
במקומו? מי הכניס אותו סיפור שלם, כן? אבל בקיצור, מערבבים גם את הורדוס בסיפור הזה. אבל בכל מקרה, זו הייתה המחלוקת הראשונה. אחר כך, בין הלל לבין שמי, כמה מחלוקות היו? 3. 3. לפי הירושלמי 4. אז עקפו כל המחלוקות, בין בית הלל לבית שמי. שם הרבה מחלוקות. אבל בין הלל לשמי היה מעט מאוד, אומר הרמב״ם, היו קרובים זה לזה בדעה. כן. אז איפה אנחנו? קצתינו מהעניין, ויש, אז זהו, ואין ראוי שיבואו ישראל ממדרגה העליונה שלא היה בהם מחלוקת בתורה, אל מדרגה זאת שיהיה בהם מחלוקת, ואחד מהם דבריו בטלים, לכן היה מחלוקת אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. ואחר כך נתחדש שער מחלוקת, ואבן זה מאוד. כלומר, בהתחלה אין מחלוקת. אחר כך יש מחלוקת שבה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואחר כך יש מחלוקת שבהם אחד צודק והשני טועה. וביארנו עוד במקום אחר, הלשון שאמר דברי אלוהים חיים, ואין כאן מקום להאריך, זה בנתיב התורה. אמנם, אז מה?
לא הבנתי מתי שהוא מציג, בצד מחלוקת הגיונית.
אחר כך יש מחלוקת, אבל מחלוקת שעליה אתה אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים.
ואז יש...
ואחר כך יש מחלוקות, שאר מחלוקות רגילות, כן, בדיוק. שאתה לא יכול להגיד על אלה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה?
לא יכול להגיד שדברי, לא יודע, חזון איש בשבת זה שקל?
כל אחד טוען שהשני טועה. כן, פחות זה. לא אמרנו שהעיקרון הזה לא קיים אף פעם. אבל זה חייב לעבור בדרך חוליית קישור, חוליה אמצעית, שהמחלוקת הראשונה תהיה בבחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שמה?
שכל המחלוקות, זה שהוא סודק
את
זה בקרקע, זה לא בא לבטל את
זה. נכון, זה סותר, זה סותר. אתה צודק. הבנתי. אז זה סותר, נכון.
לא שזה טעות.
הבנתי, אתה אומר שמה שכתוב כאן סותר מה שאמרתי מקודם. אין בעיה, זה נכון, זה סותר. זה הוכחה שאני לא הרב לונדין. טוב, עד כאן להיום. שלום. פם פללה, פם פם.